פרק ל"ב בספר תהילים, דוד המלך, כמו בהרבה פרקים רבים, שדוד המלך הרבה מאוד מחזק את היהודי בביטחון בהשם, וזה הדבר היחיד שמביא לו את השלווה ואת הטובה וכו'. הפרק הזה מזכיר קצת את הפרק הראשון של תהילים. הפרק הראשון של תהילים פותח באשרי האיש גם כן, ושם בפרק הראשון זה אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים. פה מדובר באדם שהוא כבר כן חטא, ואז פה באשרי אחר, אשרי מי שהקדוש ברוך הוא מוכל את החטאים שלו. נראה את הלשון, פסוק הראשון. לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. הביטוי משכיל זה ביטוי שלא מופיע הרבה בתהילים, יש רק 14 מזמורים שמופיע בפתח שלהם את המילה משכיל. לא לגמרי ברור מה הכוון המשכיל, למשל רש"י מביא שאיפה שכתוב משכיל, אז זה אומר שדוד המלך אמר את זה באמצעות מתורגמן. יש אחרים שמסבירים שמשכיל זה, הכוונה היא שיש כאן בפרק הזה מוסר השכל לאדם. על כל פנים, יש כינוי למזמורים משכיל, לדוד משכיל. על מה הוא מדבר כאן? אשרי כמה טוב לבן אדם שנשוי פשע, שהקדוש ברוך הוא מוכל לו על הפשעים שלו, כסוי חטא, שמי שהתכפרו לו חטאיו, דהיינו הם התכסו ו... ונתכפרו. סוג ב', אשרי אדם, לא יחשוב אדוני לא אבון, ואין ברוחו רמייה. שוב, מאושר הבן אדם, שהקדוש ברוך הוא מוחק את האבונות שלו כאילו הם לא היו, ומדובר באותו אחד שמבקש מהקדוש ברוך הוא את מחילת האבונות, אין ברוחו רמייה. הוא לא חלילה מבקש בצורה לא אמיתית ולא רצינית, אלא באמת מתוך הפנימיות שלו הוא מבקש את זה. אני להוסיף כאן אמרה מעניינת שהבעל שם טוב אומר על הפסוק הזה, רמז חסידי מעניין, אומר ככה, אשרי אדם, מי הוא האדם המאושר? לא יחשוב השם לא אבון. האבונות שלו הם שהם רגע אחד הוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא. מדובר בבן אדם שכל הזמן הוא חושב על הקדוש ברוך הוא, ואם לא יחשוב השם, רגע אחד הוא לא חשב על הקדוש ברוך הוא, אז זה האבון שלו, לא אבון. זה אשרי אדם, זה הפירוש של הבעל שם טוב על הפסוק. פסוק ג', כי החרשתי בלוע צמאי בשאגתי כל היום. כאן הוא אומר שבעקבות החטאים יש לו איסורים, ובעקבות האיסורים העצמות שלו, הגוף שלו, האיברים שלו בלו, זאת אומרת נרכבו, נשחטו. הוא אומר זה לא משנה אם החרשתי, אם שתקתי, זה לא משנה אם שאגתי כל היום, ככה או ככה, העצמאי בלו, העצמאי נשחטו בגלל האיסורים שבאו בעקבות האבונות, ועל זה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שימחה לו על האבונות. פסוק ד', כי יומם ולילה תכבד עלי ידיך, נהפך לשדי בחרבוני קיץ צלע. פה הוא מתאר שהמחובים שלו מהאיסורים שהקדוש ברוך הוא מביא לו על חטאיו הם יומם ולילה, והוא מרגיש שתכבד עלי ידיך, שהיד של הקדוש ברוך הוא מכבידה עליו, דהיינו לוחסת עליו עם האיסורים, כי הם בעצם באים לנקות אותו מהחטאים. ומה קורה לשדי? לשדי זה אומר הלחלוחית שנמצאים בעצמותיי, אז נהפך לשדי, כמו שיש ביטוי בתורה לשד השמן. הלחלוחית שיש אצלי בעצמות שלי נהפכו והתייבשו. על זה נאמר בחרבוני קיץ. חרבוני קיץ זה חורב, זה ביטוי ליובש. חרבוני קיץ זה היובש של הקיץ, דרך משל. שהלחלוחית שלי התייבשה לגמרי, נהייתי כמו היובש של הקיץ בעקבות זה שהיו על האיסורים בגלל האבונות שגרמו לכך. ועל זה הוא מתוודא ואומר, בפסוקי, חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי. אמרתי, אודה עלי פשעי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. בפסוק הזה הוא מזכיר את כל סוגי החטאים, יש חטאים שנקראים חטא, עוון, פשע, מזכיר את כל סוגי החטאים, ואומר שהוא מתוודא על כולם. חטאתי הודיעך, אני מודיע על החטאים, אני מתוודא עליהם. ועווני לא כיסיתי, לא מכסה את העוונות, דהיינו להפך, הוא מתוודה עליהם, הוא מודה עליהם בגלוי, והוא אומר, כשעודה עלי פשעי להשם, כשאני מודה ומתוודה על הפשעים שלי, אז ואתה הקדוש ברוך הוא נשא את העוון חלתי, אתה הקדוש ברוך הוא נושא את העוונות, פירושו של דבר, מוחל על העוונות ומבטל אותם ומוחק אותם. סוג ו', על זאת התפלל כל חסיד אליך, לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אומר, על מה הוא מציע לכל חסיד, היינו כל אדם שרוצה באמת להתחבר לקדוש ברוך הוא, ורוצה שלא יהיה לו חלילה ייסורים בעקבות האבונות, אז הוא צריך לבקש לעת מצול. עת מצול בפשט זה אותם זמנים שהחטאים עלולים למצוא אותו, על זה תתפלל כל הזמן, שהחטאים האלה שגורמים לייסורים, והייסורים באים כמו שטף מים רבים, הם באים בזרימה כזו מציקה, תתפלל שאליו לא יגיעו. אליו הכוונה היא אל הבן אדם, שיתפלל שהם לא יגיעו אליו מראש. אם אדם מראש יבקש ויתפלל על הדברים, אז הוא ימנע שהם לא יגיעו. כדאי להוסיף שבמדרש על הפסוק יש דרשות נוספות שמרמזים לאו דווקא לנושא הזה של איסורים וחטאים, אלא אומר על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. יש במדרשים מה זה עת מצו, זה תפילה שאדם צריך להתפלל עליה. יש כמה דעות, יש דעה שאומרת שעת מצו זה תקופת הזקנה, שבתקופת הזקנה אדם צריך להתפלל, ככה המדרש אומר, שהוא יוכל לראות בעיניים, ויוכל לאכול עם הפה, ויוכל ללכת עם הרגליים, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. יש דעה אחרת במדרש, שזה אומר שאדם יתפלל על שידוך, כי מצו זה מרמז על אישה, כמו שנאמר, מצא אישה מצא טוב, אז על זאת יתפלל כל חסיד אליך, על מה תתפלל לעת מצו, שתמצא את השידוך הטוב. יש דעה שלישית שם שאומרת, שאדם יתפלל על קבורתו, שזה יהיה בצורה טובה. מצו זה כשהוא מגיע לתמצית החיים, סוף החיים לפני ההסתלקות שלו, על זה יתפלל. יש דעות שונות מה זה לעת מצו, אבל בפשט, זה בא ברצף המזמור, לעת מצו, האיסורים, מתי שהאיסורים באים, אליך על זה תתפלל מראש. פסוק ז', פה הוא כבר מביע מהפסוק הזה, את הביטחון שהקדוש ברוך הוא מגן עליו ושומר עליו, ואכן הוא שומע את תפילתו ויוריד לו את האיסורים. אז הוא אומר בפסוק ז', אתה סתר לי, מצר תצרני, רני פלט תסובבני סלע. מה הוא אומר כאן במזמור? הוא אומר, אתה סתר לי, אתה המסתור שלי, אתה המגן שלי. מצר תצרני, מצר, דיינו, מהצרות, מהאויבים, מהאיסורים, תצרני, אתה תהיה שומר, תשמור עליי. אז הוא אומר, רני, רני זה ביטוי של רבים, של רינה, קולות של צהלה של רינה. רני, אני שומע הרבה קולות של רינה, של שמחה, שמה הם בעצם אומרים? פלט. באים להביא לי פליטה, להביא לי הצלה. הקולות האלה באים להציל אותי, והם בעצם גורמים לאיסורים או לאויבים לברוח, כי יש מי שבא להציל אותי. תסובבני, הקולות הללו מסובבים אותי, מקיפים אותי. מתכוון לרמז שהקדוש ברוך הוא שולח כל מיני מלאכים ושלוחים, כל מיני כוחות שיצילו את הבן אדם, לא דווקא שהוא רואה אותם בעיניים, הוא רק שומע. דהיינו, הוא רק מבין שיש פה קריאה אלוקית, אל תדאג, אני אשמור עליך. ומהי הקריאה? הקריאה מופיעה בפרק הבא, בפסוק הבא, פסוק ח'. אבל לפני שנמשיך את הפסוק הבא, נוסיף אמרה יפה שאומר ברמז כאן רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, בספר קדושת לוי, הוא אומר ככה, אתה סתר לי, כשאדם מתפלל, והוא מסתיר את הלי, הוא מסתיר את עצמו, הוא לא מבקש על עצמו, לא חושב על האגו של עצמו, הוא חושב על הקדוש ברוך הוא, לא על עצמו. אתה סתר לי, אז מצר תצרני, אז הקדוש ברוך הוא ינצור אותך מכל הצרות. אל תחשוב על עצמך, תחשוב על העניין. תחשוב על העניין ולא על עצמך, זה יפתח לך פתח לכל העניינים. כל פנים, מה הם הקולות שהוא שומע שהקדוש ברוך הוא בא להציל אותו? אז הוא אומר בפסוק ח', השכילך ואורך בדרך זו תלך, יעצה עליך עיני. זה הכל נאמר בגוף, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, מה הקול האלוקי? השכילך, פגוש המילה, אני אצליח את דרכך, אני גרום לך הצלחה. ואורך, זה לא מלשון אור, אלא מלשון אורה לך את הדרך, אני יראה לך את הדרך הנכונה, אורך בדרך זו תלך, אני אוביל אותך בדרך הנכונה שתצליח. יצא עליך עיני, העיניים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, הם יהיו פקוחים לכיוון שלך, והם ייתנו לך את העיצות הנכונות לאן שתלך ושתצליח בעזרת השם. ואז פונה דוד המלך לאלה ששומעים את המזמור, אלה ששומעים את ההדרכה הזו, אומר להם, תהיו חכמים, תבינו את הרמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז לכם. לפעמים יש כל מיני איסורים, זה כל מיני רמזים, תקבלו את זה בצורה נכונה ותבינו שהקדוש ברוך הוא רוצה את טובתכם, ואז תתוודו על עוונותיכם וזה ירד. איך הוא אומר את זה בפסוק ט', אל תהיו כסוס, כפרד אין אבין, במתג ורסן אדיו לבלום, בל קרוב אליך. מה הפשט של הפסוק? הוא אומר, אל תהיו כמו בהמות, אל תהיו כמו סוס, כמו פרד. הסוסים, הבהמות, אין אבין, הם לא מבינים מה קורה. ואז מה באמת קורה? יש להם מתג. מתג זה הברזל הזה ששמים בפה של הבהמה, של הסוס, ורסן, רסן זה הרצועות שקושרים מהראש, והם נתפסים בשני הצדדים של המתג שנמצא בפה שלהם. ומה המטרה שלהם? הם נראים כמו אדיו. הסוס יכול לחשוב שזה מבחינתו עדי, זה תכשיט. אבל המטרה היא לבלום, המטרה היא פשוט לעצור אותו. ואז הוא מסיים באמירה, כמו שאומרים על בן אדם משהו מסוים לא נעים, מיד אומרים לו, לא, עלי, לא עלינו, לא עלינו ולא עליכם, יש כזה ביטוי. אז הוא אומר, בל קרוב אליך, שלא עליך אני מדבר, שלא יהיה לך כזה דבר. אבל אני אומר לך, אל תהיה כמו הסוס הזה, כמו הסוס שלא מסתכל נכון. יש פירוש נוסף, רש"י מביא, שמתי שבעל הבית של הסוס, הוא בא כדי לעשות משהו לטובתו, הוא בא לרחוץ אותו, הוא בא לנקוץ אותו, הוא בא להיטיב איתו. אבל הסוס לא מבין מתי עושים משהו לטובתו או מתי לא. ואז הוא יכול, הסוס, לעשות איזה נזק לבעל הבית שלו, תוך כדי. הוא לא מבין. אז הבעל הבית צריך לשים לו רסן ומתג שהוא לא יפגע בו תוך כדי שהוא עושה לו טוב. זה נקרא שהסוס לא מבין מה באמת עושים לו. אז כי הוא סוס. אז אדיו לבלום, אז הקדוש ברוך הוא, אז הבעל הבית בולם לו אדיו, לפי פירושים נוספים, זה הפה שלו. הוא בולם לו את הפה שהוא לא יציק לו. אז אומר דוד המלך, אל תהיו כמו בהמה, תבינו שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתכם ולהיטיב איתכם, ותבינו שהאיסורים באים רק לנקות אתכם, ואז תתוודו מראש והם לא יגיעו בכלל. פסוק י', רבים מחובים לרשע, והבוטח באדוני חסד יסובבנו. אדם שהוא רשע מקבל איסורים, מקבל מחובים כדי להחזיר אותו בדרך טובה. אבל אדם שהוא בוטח בהשם, אז הוא מסובב בחסד. כמו שדבר זה מודגש רבות בחסידות, שגם אדם שאולי הוא לא צדיק, אולי היה מגיע לו איסורים. אבל עצם הדבר שהוא בוטח בהשם, הביטחון זה דבר כל כך עוצמתי. יהודי, אם הוא בטח בהשם לגמרי, ועל זה יש את האמרה הידועה של הרבי יוצא מחצדק, תחשוב טוב ויהיה טוב. אדם שחושב טוב, הוא בטח בהשם בלי שום פקפוק, אז חסד בסובבנו. יכול להיות שאולי לפי מעשיו אולי מגיע לו איזה עונש, אבל הביטחון, שזה עבודה פנימית מאוד מאוד קשה, לבטוח באופן מוחלט, אבל אם אדם מצליח להגיע לביטחון מוחלט, אז גם אם על פי החשבון אולי היה מגיע לו איזשהו עונש, הכל יתבטל רק בזכות הביטחון שהוא עמד. זה נקרא בוטח בהשם, חסד בסובבנו. אז הוא מסיים את הפסוק האחרון, שמחו באדוני וגילו צדיקים, וענינו כל ישרי לב. כדרכם של פסוקי תהילים שיש בהם צורה של פיוטית, אז הרבה מילים חוזרים על עצמם שוב ושוב, כי אנחנו מוצאים פה גם את הביטוי, גם שמחה, גם גילה, גם רינה, הכל מילים נרדפות לשמחה, גם צדיקים וגם ישרי לב, שזה מילים נרדפות לאותם אנשים. אז זה אומר, אדם שהוא צדיק, אדם שנוהג בדרך הנכונה, הוא ישר לב, אז זה יכול להיות כל הזמן בשמחה וברינה, כי הקדוש ברוך הוא מסייע בידו ונותן לו את הטוב ביותר, שידע לקחת את הדברים בצורה נכונה, אז אכן הטוב יהיה טוב הנראה והנגלה תמיד.